אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בימים האחרונים נראה שהמלחמה באוקראינה נכנסת לשלב חדש, שלב די מפתיע שלא היה חלק מהתחזיות המוקדמות של רוב הפרשנים. רוסיה מבטרת על התוכנית הגדולה שלה ומרכזת מאמץ באזור חבל דונבאס, והמצב הזה מאפשר לצבא האוקראיני לחזור ולהשתלט על אזורים שנפלו לידי הרוסים, וגם מאפשר לראשונה מאז פרוץ המלחמה שמתאפיינת בלא מעט פייק ניוז ודיסאינפורמציה להגיע אל אותם האזורים ולהתחיל להבין באמת מה קרה שם.
The bodies of at least 20 civilian men shot execution style and left lying amid rubble in the streets of Bucha outside of Kiev where
והעיניים מופנות בנקודת הזמן הזאת אל העיר הקטנה בוצ'ה, לא רחוק מקייב, עיר שנחשף בטבח, רצח שיטתי של אזרחים ומעשה זוועה שעשה הצבא הרוסי.
We believe that Russian forces have committed war crimes and we've been working to document that to provide the information that we have to the relevant institutions and organizations.
העולם המערבי ניצב בפני התמונות האלה שניתן היה לעלות על הדעת שיגיעו, אבל כנראה שכולם העדיפו לדחות את המחשבה הזו. עכשיו אין ברירה אלא להתמודד איתה.
Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Et donc,
אנחנו שומעים זעזוע, גינויים, הבטחה לבוא חשבון ולהעמיד לדין את מי שאחראי לפשעי המלחמה האיומים. שלום לכם, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, הסקט החדשותי של כאן. מה זה פשע מלחמה? האם באמת ניתן לייצר בתוך מצב כאוטי והיום כמו מלחמה כללי משחק שעליהם לא עוברים ולהעמיד לדין את מי שלא עומד בהם? ומה אם מי שמבצע את אותם מעשים זו מעצמה שמצפצפת על הסדר הקיים ושואפת לשנות אותו? ננסה לענות על כל אלו בעזרתו של דוקטור טל מימרן, מרצה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית וראש תוכנית במכון תכלית למדיניות. ועוד קודם לכן, נדבר עם הדס גרינברג שלנו שנמצאת באוקראינה והייתה מהראשונות בעולם להגיע לאזורים שמהם נוסוגו הרוסים ולראות בעיניה את הזוועות שחוללו בהם. הדס, שלום.
שלום לכם.
יצאת בימים האחרונים מקייב לאזורים שלמעשה עד לאותו שלב לא היה ניתן להגיע אליהם.
נכון, ב-48 שעות האחרונות ביקרתי בבוצ'ה וירפין, וגם שהגעתי אליהם זה היה מורכב. ביום שבו יצאתי לדרך, אז גיליתי שהחליטו להטיל עוצר על שתי הערים הללו ועל כל בעצם כל העיירות והכפרים בסביבתה. אמרתי לעצמי שאני אנסה את מזלי, יחד עם הנהג שמלווה אותי פה מההתחלה, וגם עם ארז שהיה איתי עד לפני שבוע, והגעתי למחסום האחרון, והמחסום האחרון לפני ירפין, ירפין היא לפני בוצ'ה, ולא רצו להעביר אותי במחסום. החייל אמר לי, מצטער, לא, יש עוצר, את לא יכולים להיכנס, זה לא מעיין, עיתונאים, לא עיתונאים. אבל בעזרתו הרבה של ארסטוביץ', יועצו של זלנסקי, שיחת טלפון אליו גרמה לכך שהוא עשה שיחת וידאו איתי, הראה לחייל במחסום, וכך הייתי בין היחידות בעולם שהצליחה להיכנס לבוצ'ה וירפין אתמול.
מה רואים כשמגיעים לשם? תתארי לנו קצת.
קודם כל, שמתחילים להיכנס לירפין, ששוב היא הראשונה שנתקלים בה, רכבים מפויחים והפוכים ומפורקים, בכל דרך אפשרית, לעתים רואים גופות לידם, ולעתים זה רק מכוניות שפשוט מפורקות על הכביש. וכמה מטרים אחרי שראיתי את המכוניות הראשונות, שככה קיבלו את פניי שם, אז קיבל את פניי טנק רוסי, מפורק לגמרי, שהאוקראינים הפציצו בכניסה לירפין, וממש סמוך אליו חיילים אוקראינים שמצלמים ומתעדים ומסתכלים. חלקם אפילו הגיעו סמוך לזמן שאני הגעתי לשם לראות בפעם הראשונה, כי לא כולם כמובן היו מוצבים שם, ותיעדו והסתכלו, וגם הם נחרדו מכל מה שרואים שם בפנים. כשממשיכים פנימה, אחרי אותו טנק רוסי, ומתחילים להתקרב לאזור הבנוי, אז רואים הרס מטורף. בניינים מפויחים, פגיעות ישירות של טילים, רואים את החורים על הקירות, החורים הגדולים, שריפות שכמובן נוצרו מהטילים, הרסו את הבניינים לגמרי, עוד ועוד מכוניות, מסעיות, טנדרים, מפורקים בכל דרך אפשרית, אפילו רואים כליים, גם ירו בהם, לא רק טילים ותותחים, אלא גם אני מדברת על ירי מנשק ידני, ורואים את כל הסימנים והתיעודים האלה על המכוניות ועל הקירות, וכל הכביש מלא בזכוכיות ובאבנים ובבלוקים, כליים שנשארו על הרצפה. ואחד המראות שאני זוכרת, שנכנסתי לירפין, ממש ככה דקה וחצי אחרי שהייתי ככה בתוך העיר, וראיתי את המבנים, והכל שקט מסביב, ושלג יורד, וקור מקפיא, וכמה שזה מתעתע, השלג כאילו הפסטורלי הזה, שהקרקע בוערת ומפויחת, מצאתי שני אנשים, מבוגרים, שפשוט יושבים על ספסל במרכז ירפין. הכל מסביב הרוס, ושניהם, שנשארו שם מתחילת המלחמה, והצליחו לשרוד, יושבים על הספסל הזה, ופשוט מנהלים שיחה ביניהם. אז ניהלתי איתם ככה שיחה קצרה, והם תחילה ניסו להראות שהם, מבחינתם, זה היה שהכל בסדר, אבל לאט לאט הם פתחו ותיארו את מה שהם חוו, וחוויות מאוד קשות אנשים עברו שם. פגשתי את מרינה בת 15, שהיא הסתתרה עם אמא שלה באוניברסיטה, בירפין שהופצצה, הסתתרו שם מתחילת המלחמה, ושאלתי את מרינה בת 15, מה שלומך? היא אמרה לי, אני מפחדת.
בואו, כנשא... дуже страшно, коли стріляли, бігали.
Шалті та махи мафхід отах. Зі амра лі, хем, хем мафхідім оті, мі ші рат. Амарті ла, мі рат. Зі амерет лі, хем, русім, ванахну ратну.
Коли рядом біля нас бігали російські солдати. І ми знали, що
вони рядом. Русім, ші рату, ахре, мекомім, віяру баєм.
Тоді було дитині страшно. עתק פסה דוברה, מנסה
דוברה. היא תיארה את זה בקולה והתחילה לבכות. ילדה בת 15, לא יאומן, בלתי נתפס, שהיא הייתה צריכה לחזות בחיים שלה בתמונות כאלה מחרידות.
נו, נסחת, זה עליו פולון. נו, מנה איש.
וגם פגשתי את המנהל של האוניברסיטה בירפין, שסיפר לי איך הרוסים לקחו אותו בשבי, עם עוד 20 אנשים שהתחבאו בתוך האוניברסיטה הזאת, משפחות שלמות.
דופו יסר הסדילי. оглянули, перевірили, чи немає зброї або інші якісь.
Це було כעבור כמה שעות, למזלם, האוקראינים זיהו את המקום שאליו הם חטפו אותם בשבי, והפציצו את אותה עמדה שבה היו השומרים הרוסים, וככה שחררו אותם, כעבור קצת פחות מ-24 שעות. ובזמן הזה מתאר לי, המנהל של האוניברסיטה, הוא אומר לי, דיברתי אוקראינית עם מי שהיה איתי, והרוסים כל פעם התעצבנו עליו, החיילים אמרו לו, אתה תדבר רק רוסית, ואם לא תדבר רוסית, אנחנו נראה בך. הוא בסופו של דבר ניצל, ושוחחתי איתו, אבל זה באמת הייתה עדות ראשונה ששמעתי בבן אדם שהיה בשבי הרוסי, ולו לקצת פחות מ-24 שעות, מאיימות ומפחידות במיוחד, שאף אחד מהם לא חשב שהם יצאו בחיים.
כשאת מגיעה לבוצ'ה, את יודעת לקראת מה את הולכת? את מבינה שאת נוסעת לעיר שהיה בטבח?
אני מבינה שאני נוסעת לעיר שהיה בטבח, ואחד הדברים שישבו לי בראש זה להבין אם אכן היה טבח, ולהיכנס ולראות איפה זה קרה, ואיפה יש תבור קבר אחים שכולם מדברים עליו. פרק זמן מאוד קצר מהרגע שנכנסתי לשם, ושאלתי את האנשים המעטים, באמת היו 5, 6, 7 אנשים ברחוב בשעות שהסתובבתי שם, שאחד מהם ידע להסביר לי שזה ליד הכנסייה, ומגלה שני קברים, ואני אומרת את מי אוקיי, זה לא הגיוני שיש פה שני קברים. ואז מי שנמצא איתי, שהנהג הצמוד שהיה איתי דימה, אמר לי, הנה הדס, תסתכלי קצת קדימה, מרחק של 20-30 מטרים, צדתי ממש בבוץ לכיוונו, וגיליתי את הקבר הכי מהזוועתי הזה, של עשרות גופות מוטלות, זרוקות שם בפנים, בתוך שקיות שחורות, אפילו לא הספיקו לחסות את כולם, זה רגע נוראי, זה רגע נוראי להבין שאני נמצאת שם במקום הזה, שכולם מדברים עליו אבל לא בטוחים אם הוא נכון, ואני באותו רגע מגלה שזו האמת, וכך אכן קרה ומתעדת את זה, רגעים באמת לא פשוטים.
מישהו שם יודע להסביר למה? השאלה הבלתי נתפסת הזאת? מה, האם זו אכזריות טהורה? האם יש איזשהו הסבר למעשים האלה? שלא ראינו כמותם בכל המקומות שאליהם הגיע הצבא הרוסי?
אני מעריכה שזה לא יהיה הקבר אחים היחיד שאנחנו נראה כאן על אדמת אוקראינה, אבל הוא הראשון, שנודע לנו עליו. אנחנו מדברים רק על סיבה אחת, על אכזריות, על רוע בלתי נתפס, כי אותם אזרחים, הם לא אזרחים שיצאו החוצה להילחם ברוסים. זה משפחות שתיארו לי שהם נסעו לסופר, תיארו לי מי שראה אותם. משפחה שנסעה לסופר בשביל לקנות אוכל, למרות שהם ידעו שהרוסים בפנים, אבל הם אמרו לעצמם שאף אחד לא יטבוח בהם, כי זה לא, הרוסים רוצים לכבוש, הם לא רוצים להרוג אזרחים. ופשוט התחילו לראות בהם סמוך למרכז בבוצ'ה. וכך קרה לרבים, בן אדם שנסע על אופניים וטבחו בו, אנשים שנסעו במכוניות בעיר וטבחו בהם. רק אכזריות הייתה פה, וללא ספק פשע מלחמה של הרוסים בבוצ'ה ובירפין ובעוד מקומות, אבל אלו המקומות שאני הייתי וראיתי בעיניים, אז אני יכולה לומר את זה בקולי ולהיות בטוחה כעיתונאית שאני באה ואומרת לך לחלוטין שמדובר שם בפשע מלחמה, כי ראיתי את זה.
מה שמדהים, אנחנו רואים היום את הרוסים עדיין מנסים לטעון שמדובר באיזשהו פייק ניוז, באיזשהן טענות שווא, אולי דברים שמביימים באוקראינה. שמענו היום גם התבטאות של השר ליברמן שמדבר על טענות של שני הצדדים, וזה אין דבר שונה יותר ממה שאת מתארת לנו כאן.
כן, כשיד של אישה עם טבעת עליה מבצבצת מהחול בתוך קבר האחים הזה, אז לא, זה לא בובות מתחת לקבר שם, ואפילו יש את התיעוד, אני זוכרת את האדם, קוראים לו מקסים, בשנות ה-40 לחייו, אוקראיני, שנסע באוטו עם המשפחה שלו, בכביש בין ז'יטומיר לקייב, וברגע שהוא התקרב וראה טנק רוסי, במקרה הוא עשה פרסה מהר מלחץ, הצער יצא החוצה, הרים ידיים, והם ירו בו. ואחרי שהם ירו בו, הם גם פיצצו את האוטו, והמשפחה שלו הייתה שם. ואני בעיניים שלי ראיתי את המיקום של האוטו, וראיתי גם את הגופות של המשפחה שלו בחוץ. אז הטענות של הרוסים, שהם לא נוגעים באזרחים, הם פייק אחד גדול, שקר מוחלט, שקר היום של הרוסים.
הדס גרינברג, שמרי על עצמך, תודה רבה.
תודה רבה, חן.
ואחרי תיאורי הזוועה האלה שמביאה הדס, שקשה מאוד לשמוע ולהאמין שהם חלק מהעולם שלנו, ושהדברים האלה אכן קורים באירופה, במאה ה-21, ננסה רגע להסתכל על הדברים בצורה יותר שחלטנית, אולי קצת יותר ממבט על, ולהבין מה זה בכלל פשע מלחמה ואיך העולם מתמודד איתו. ובעניין הזה איתנו דוקטור טל מימרן. שלום טל.
שלום רב.
איך בכלל מגדירים פשע מלחמה?
חשוב להבחין בין הפרה רגילה של דיני המלחמה לבין פשע מלחמה, שהוא בעצם הביטוי החמור ביותר של הפרות של דיני הלחימה. יש לנו מגוון נורמות שבעצם מגבילות צדדים ללחימה, גם מדינות, גם ארגונים לא מדינתיים וגם אנשים פרטיים. חלקן מהוות הפרה רגילה, וחלקן החמורות ביותר מהוות פשע מלחמה. המשמעות של העובדה שפעולה מסוימת היא פשע מלחמה, היא שישנה חובה להעמיד לדין פלילי בינלאומי את מי שביצע את אותם פשעי מלחמה. וזו חובה שלא קיימת ביחס להפרות רגילות של דיני המלחמה.
מתי בכלל קבענו את כללי המשחק האלה, ומי קבע אותם?
דיני הלחימה התפתחו במשך מאות שנים, החל מ-1864. המוצא של דיני הלחימה, שלא במפתיע, מגיע ממדינות אירופיות, שוויץ, צרפת, גרמניה, בלגיה ועוד, ולאורך השנים התפתחו שני נרטיבים מקבילים לגבי דיני המלחמה. נרטיב אחד, שמקודם בעיקר על ידי הצלב האדום שממוקם בשוויץ, הוא שדיני המלחמה נולדו אך ורק על מנת למזער את הנזקים של המלחמה, ולהגן על חפים מפשע. הנרטיב האחר, והוא זה שמסתכל על נקודת המבט המדינתית, בעצם מסתכל בצורה ביקורתית יותר על התפתחות דיני הלחימה, ומציע שמדינות פיתחו את דיני הלחימה קודם כל בשביל להגביל שחקנים אחרים מזירת הלחימה, ולשמור לעצמן את המונופול על שימוש בכוח, ואגב כך, גם להגן על אזרחים וחפים מפשע. אז יש לנו שני נרטיבים מתחרים, אבל מבלי לנסות להכריע בינם, אנחנו צפינו בעלייה מתמדת, ביצירה של נורמות בינלאומיות שמסדירות את דיני הלחימה, ובפרט אחרי מלחמת העולם השנייה, וכמובן על רקע שואת היהודים.
יש בכל זאת נרטיב אחד שאתה יותר מתחבר אליו?
אני חושב שאם נסתכל על הדינים עצמם, אין ספק שהרצון לקדם הגנה הומניטרית עומד במקום גבוה מאוד בסדר העדיפויות. ועדיין, אם נסתכל על תנאי הכניסה או תנאי הסף לתחולה של דיני הלחימה, או לתחולה של הגנות של דיני הלחימה, למשל על לוחמים שנשבו, אנחנו נראה שעדיין גם הנרטיב המדיני הוא מאוד רלוונטי וחי ובועט.
איפה אתה רואה את זה?
למשל, מדינות שחיילים שלהם יפלו בשבי, נהנות מהעובדה שהחיילים שלהם באופן אוטומטי חשבו לשבויי מלחמה. וכתוצאה מכך הם עסקו לכל מיני הגנות במהלך התקופה שבהם חירותם תישלל. לעומת זאת, כאשר אנחנו עוסקים בארגונים לא מדינתיים, ישנם כל מיני תנאי סף מחמירים יותר שהארגון צריך לעמוד בהם בשביל שהלוחמים שלו יחשבו לשבויי מלחמה.
אתה יודע, יש תחושה שגם בין המדינות יש מדרג ויש מעמדות, וזה מאוד רלוונטי למקרה של אוקראינה ורוסיה, כי אנחנו רואים שיכול להיות שכאשר מדובר על מדינה שהיא מעצמה, לפחות בהתאם לחלק מהקריטריונים, כמו רוסיה, אז לעולם הרבה יותר קשה גם לפעול ולשחק בהתאם לאותם דיני מלחמה כלפי אותה מדינה.
ללא ספק. באופן כללי, מעצמות, ובפרט כאלו שהן חברות קבועות במועצת הביטחון, כמו ארצות הברית, רוסיה וסין, הן מדינות שמוגנות יותר מפני הליכים בינלאומיים, בעצם המעמד המיוחד שיש להן במועצת הביטחון. חברות קרובות של אותן המדינות גם כן יכולות ליהנות מאותה הגנה. הדוגמה הבולטת ביותר בשנים האחרונות היא כמובן מלחמת האזרחים בסוריה. אירוע נוראי שעדיין מתמשך, שבמהלכו מאות אלפי בני אדם נפצעו, נהרגו ואיבדו את בתיהם, ובמהלכו נעשה שימוש מספר פעמים בנשק כימי, אבל אין לנו אפילו גוף בינלאומי אחד שפועל להעמיד לדין פושעים שביצעו פשעי מלחמה בהקשר של סוריה. הסיבה לכך היא כמובן שרוסיה וסין מגנות על סוריה בכל יוזמה לקדם העמדה לדין בינלאומית באמצעות מועצת הביטחון. אז בהקשר הרוסי הנוכחי, ברור לנו שגם אם מתבצעים פשעי מלחמה, יהיה קושי אמיתי לקדם אכיפה והעמדה לדין של המבצעים של אותם הפשעים.
אנחנו מדברים על אוקראינה, הזכרנו את סוריה, תזכיר לנו עוד דוגמאות לפשעי מלחמה שאנחנו זוכרים מהעידן האחרון.
אני חושב שבכל סכסוך צבאי שקרה ב-20 השנים האחרונות, עלו האשמות ביחס לביצוע פשעי מלחמה. אנחנו מכירים את זה מהקונטקסט הישראלי, כלפי כל הצדדים המעורבים. אנחנו מכירים את זה גם מסכסוכים קודמים של רוסיה. הבולט ביותר זה המאבק מול גיאורגיה ב-2008. למעשה ישנם מספר נתיבים מצומצמים שדרכם נעשה ניסיון לתבוע בגין ביצוע פשעי מלחמה בהקשר של רוסיה וגיאורגיה, למשל בבית הדין האירופי לזכויות אדם, אבל התוצאה של אותם הליכים היא שרוסיה כרגע מאיימת בפרישה מהחברות באותו בית דין, ובעצם היא מסרבת להכיר בכל החלטה שנפסקה נגדה על רקע אותם פשעים. אז יש לנו הרבה פעמים האשמות ביחס לביצוע פשעי מלחמה, ובדרך כלל כל מוסד בינלאומי שרוצה לחקור בעניין חייב כהחלטה אסטרטגית ראשונית להחליט שהוא חוקר את כל הצדדים לסכסוך. בהקשר של רוסיה ואוקראינה, בית הדין הפלילי הבינלאומי כבר הודיע שהוא שולח צוות חקירה מיוחד לגבי ביצוע פשעים אפשריים בהקשר של הסכסוך הנוכחי, ובהתאם צוות החקירה יבדוק לגבי ביצוע של פשעים על ידי כל הצדדים, רוסיה, אוקראינה ושחקנים לא מדינתיים, בדלנים שמעורבים בסכסוך.
ואיזה שוט יש לבית הדין? מה אנחנו עושים למדינות שמפרות את החוק הבינלאומי בהקשר של פשעי מלחמה? מה העולם, איך הוא מתמודד עם סיטואציות מהסוג הזה?
אנחנו צריכים להסתכל על העניין של העמדה לדין בשני מישורים. המישור הסמלי והמישור המעשי. במישור הסמלי, עצם ההחלטה לקדם העמדה לדין בינלאומי היא מסר, היא אמירה של חזית משותפת שבעצם לא מוכנה לקבל פעולות מסוימות. וברמה הסמלית יש לזה כבר משמעות. ברמה המעשית, לעומת זאת, בית הדין הפלילי הבינלאומי, כמו כל מוסד בינלאומי, תלוי בשיתוף פעולה של מדינות. אז אם בית הדין הפלילי הבינלאומי ירצה למשל להעמיד לדין בכיר בצבא הרוסי או האוקראיני, הוא יצטרך את שיתוף הפעולה של רוסיה או אוקראינה שיסגירו את אותו אדם, או את שיתוף הפעולה של מדינות אחרות שיסגירו את אותו אדם במידה והוא יגיע לשטחן. למרבה הצער, הניסיון לא מבשר סיבות לאופטימיות, כי אם נסתכל למשל על בית הדין הפלילי הבינלאומי וניסיונות עבר שלו להעמיד לדין מנהיגים, ובפרט מנהיגה של סודן, אנחנו נגלה ששיתוף הפעולה עם בית הדין לוקה בחסר בלשון המעטה.
בוא ניכנס קצת באמת לתוך דוגמאות, איפה זה קשל?
אז למשל, בית הדין הפלילי הבינלאומי ביקש להעמיד לדין את אל-באשיר, מנהיגה של סודן, ולמרות שאל-באשיר טייל במדינות שחברות בחוקת בית הדין הבינלאומי הפלילי, כמו מלאווי, כאשר הוא הגיע לביקור הוא התקבל בכבוד מלכים, ולא היה שום חשש שבאמת הוא יוסגר לבית הדין. דוגמה נוספת היא בהקשר של לוב. ישנם מספר הליכים שמתקיימים ביחס לבני משפחה של קדאפי, שהיו מעורפים בעצם בסכסוך במהלך נפילת המשטר של קדאפי, ולא הצליחו להביא אותם לבית הדין. עכשיו אנחנו מדברים פה על מדינות שהעוצמה הפוליטית והכלכלית והצבאית שלהם היא כמה רמות מתחת לרוסיה. ולכן אנחנו לא יכולים להיות אופטימיים יותר מדי לגבי שיתוף פעולה אפשרי ב-ICC או בבית הדין הפלילי הבינלאומי. מה שכן, ישנם דיבורים על יוזמות אחרות. למשל, הקמה של טריבונל ייחודי בינלאומי שיעסוק בנושא, כמו שעשו בעבר ביוגוסלביה ורואנדה, או למשל, הקמה של טריבונל מעורב, לקיחה של אגף ברשות השופטת של אוקראינה, ובעצם הפיכתו למעין גוף מעורב, שיש בו סממנים לאומיים ובינלאומיים, שדרכו תתבצע העמדה לדין.
אתה יודע, המקרה של יוגוסלביה, אני חושב שיש בו הרבה קווי דמיון, בין היתר מכיוון שזו מלחמה באירופה, באזור שהוא פחות או יותר דמוקרטי, בניגוד לדוגמאות אחרות שנגענו בהן, שם זה הצליח?
זה הצליח מאוד בשלב הראשוני, כי בית הדין תפקד ברמה גבוהה, ניפק פסקי דין משמעותיים, פיתח את הדין, וגם הוביל לאכיפה בפועל של פשעי מלחמה. אלא שבמבט לאחור, ישנן כמה ביקורות שעולות ביחס למנגנון הזה, שתיים עיקריות נוגעות קודם כל לעניין היעילות, נדרשו עשרות שנים על מנת להעמיד לדין מספר משמעותי, אבל לא מספר שמצדיק תקופה כל כך ארוכה של פעולה של בית דין בינלאומי, שההפעלה שלו היא יקרה מאוד. בעיה שנייה והיא משמעותית יותר, היא בעיית הסלקטיביות. עלו טענות שבעצם מרבית ההרשאות היו נגד נציגים של יוגוסלביה לשעבר, של סרביה. ולעומת זאת, נציגי מדינות אחרות שהועמדו לדין, כמו בוסניה וקוסובו, יצאו זכאים במשפטים שלהם, ואפילו לאחר מכן הפכו למנהיגים, ראשי ממשלה ונשיאים במדינותיהם. אז טענת הסלקטיביות היא הטענה העיקרית שעלולה לעלות כנגד גוף בינלאומי שכזה, וזו טענה שעולה כמעט ביחס לכל פעולה של בית דין פלילי בינלאומי. זה עלה ביחס לבית הדין בהג, וזה עלה אפילו ביחס לבית הדין הבינלאומי הראשון, שאי פעם הוקם, והוא כמובן בנירנברג. גם במשפטי נירנברג שאלו את השאלה, למה אנחנו מעמידים לדין רק נציגים של המשטר הנאצי, ולא מעמידים לדין למשל, נציגים של הצבא האמריקני שעשו שימוש בפצצת אטום בהירושימה ונגסאקי.
ואתה כבר שומע את חילופי השמות והוויכוחים על העובדות, על הפרטים, בעיקר בתוך מלחמה כזו שהפייק ניוז הוא חלק ממנה, וכבר יכול לדמיין את השמות האלה מגיעות, עוד לפני שאנחנו יודעים בדיוק באיזה פורום ואיזה גוף יהיה הגוף שידון במעשים שאנחנו מתחילים לגלות כעת באוקראינה.
נכון מאוד, אנחנו רואים את הצדדים בעצם מצויים בלוחמת משפט. מעבר ללוחמה הרגילה, הם כבר לוקחים חלק בלוחמה תודעתית, וגם בלוחמה משפטית במובן של איסוף ראיות, או ביום ראיות לגבי הפרה אפשרית של דיני המלחמה. וככל שהסכסוך הזה יימשך, הקושי לבסס ראיות שמספיקות לצורך הליך פלילי בינלאומי יגדל. ומכאן הנתיב של פשעי מלחמה והנתיב של העמדה לדין פלילי, הוא נתיב שאומנם נשמע אטרקטיבי במבט ראשון. אבל אם נסתכל על זה לעומק, נגלה שגם יש לנו בעיות עם יכולת האכיפה בהקשר של רוסיה, יש לנו גם בעיות שעלולות לעלות בהקשר של טענות על סלקטיביות, וגם יש לנו את הבעיה המעשית העיקרית, והיא לבסס הוכחה מעל לכל ספק סביר לקיומו של פשע מלחמה. זו לא משימה קלה, והצדדים בשטח כרגע לא מאפשרים לארגונים בינלאומיים או לארגונים לא מדינתיים לאסוף ראיות באופן מספק.
צריך לקחת בחשבון גם צעדים קונקרטיים אישיים כלפי ולדימיר פוטין עצמו?
אני חושב שישנה חשיבות סמלית לניסיון ולהעמיד לדין את פוטין או את הבכירים ביותר בצבא הרוסי, אבל אנחנו צריכים להכיר במגבלות המעשיות גם של המשפט הבינלאומי וגם של השיטה הקיימת כיום מבחינת היחסים הגיאופוליטיים בין מדינות. כרגע זה לא סביר שמדינות יצליחו לשים את ידיהן על פוטין, וזה גם לא סביר שמדינות יהיו מוכנות לקחת את הסיכון הכרוך בקידום העמדה לדין בפועל של נשיא רוסיה. אם המלחמה תגיע למצב גרוע מזה שבו אנחנו נמצאים כרגע, ולמשל יעשה שימוש בנשק כימי, יכול להיות שהתמונה תשתנה. אבל נכון את מצב הדברים הנוכחי, לצערי, אני חושב שהסיכוי גבוה יותר, שאנחנו בעצם צופים בעוד אירוע, דוגמת חצי האי קרים ב-2014, וישנו סיכוי סביר שבעצם העולם מתרגל לקיומו של סכסוך נוסף בעולם, הפעם בין רוסיה לאוקראינה, והוא ילמד לחיות עם התוצאות הללו. ולכן ההצהרות הדרמטיות בימינו על פשעי מלחמה וצורך להעמדה לדין, לא בטוח שהם יביאו לשינוי מעשי בפועל.
אנחנו מדברים על מנהיג שעומד לדין, לכולם אני חושב יש בראש את התמונה של סלובודן מילושוביץ, מיוגוסלביה, אבל זה היה לאחר נפילתו, ולאחר שהוא איבד כבר את העוצמה שלו כמנהיג מדינה, קשה לדמיין מנהיג של מדינה בפועל, ועל אחת כמה וכמה מעצמה כמו רוסיה, שהעולם מפנה כלפיו את האצבע מאשימה, וגם מנסה לנקוט צעדים קונקרטיים נגדו.
נכון מאוד, אני חושב שהעולם מגיב בעוצמה, בחוזקה ובאחידות, נגד הפלישה לאוקראינה, כי באמת כולנו הופתענו מהקלות, שבה פוטין הכריז מלחמה על מדינה, שבעצם לא ביצעה כל פרובוקציה כלפיו, שתצדיק את היציאה למלחמה. והתגובה הראשונית היא הייתה מאוד קשה, לדוגמה בהיבט של הסנקציות. הסנקציות הוטלו בקצב מהיר, סנקציות ממשיות, סנקציות שפוגעות באופן ממשי גם בכלכלה וגם באנשים בולטים וקרובים לשלטון הרוסי, אבל עדיין אני לא רואה כרגע במצב הדברים הנוכחי, חיילים הערביים נכנסים לסכסוך הזה, ואני לא רואה כרגע במצב הנוכחי ניסיון ממשי להעמיד לדין את פוטין, אבל אני בהחלט רואה ניסיונות ברמה הסמלית לנסות ולקדם גינוי של פעולות של רוסיה, ואני בהחלט רואה למשל הליכים בנתיבים אחרים, כמו טריבונלים לזכויות אדם, טריבונלים פנימיים, בתי דין מקומיים של מדינות, שבהם ינסו ולמצות את הדין עם חיילים רוסים ובחירים רוסים. ההצלחה של כל אחד מהנתיבים הללו היא כבר נושא אחר לדיון ועולם ומלואו.
דוקטור טל מימרן, תודה רבה.
תודה מקרב לב.
עד כאן הפרק הזה של עוד יום, שערך דניאל אופיר, רחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, ז'אנה יגל על הביצוע הטכני. שתפו את הפרק אם היה לכם מעניין, ואם אתם בין מאזיננו בספוטיפיי, נשמח מאוד גם לקבל מכם דירוג. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ואפשר גם אליי, בחשבון שלי, חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסקטים מצוינים אחרים מבית כאן תוכלו למצוא בכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להזין לפודקאסטים שלכם וגם באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע.